אנחנו מוכנים.
אבל זה כבר
פרשת וירא.
אז חכה
רגע.
תמשיכי.
טוב, אני לא אוהב עם השירים.
אתה
עושה אחר כך את זה. פרשת וירא. אז תראה, היה לנו בסיפור הקודם, רוב התהליך היה כמעט ההקדמות למכות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שולח את משה, ולא יודע אם דיברנו מזה מספיק פעם קודמת, אבל מה שקורה באופן כללי, זה כאילו התחלנו, אבל לא התחלנו, או התחלנו באופן שלא נראה שהתחלנו, שמשה רבנו הולך להוציא את עם ישראל, והמצב רק נהיה יותר גרוע, כמו שאמרו בכוורת, והמצב באמת נהיה יותר גרוע. אתם לא מכירים את השיר הזה?
כן, כן.
המצב יכול להיות יותר גרוע, ובאמת המצב נהיה יותר גרוע. אז זה מה שמשה רבנו אומר, מאז שלחתני רק הרע לעם הזה. אחד מהחידושים שלנו להבין, שבאמת כשאתה תתחיל להשתחרר, אז המצב יהיה יותר גרוע. בהתחלה, אל תיבהל. אבל יש להתדרדרות כביכול הזאת של המצב, יש לה תכלית. קורה שם משהו בזמן הזה. זה לא כלום, זה לא אוויר. בכלל, אני חושב שזה גם קשור לפרשה הזאת, אנחנו בדרך כלל מאוד תכליתיים. המטרה לצאת, אז תוציא. ואז כל מה שקורה באמצע זה כאילו איזה הפרעות בדרך למה שאנחנו רוצים שיקרה, שזה לענייננו לצאת ממצרים. אבל אם אתה רגיש למה שקורה באמצע, לדבר הזה באמצע, קוראים בו הרבה דברים חשובים. כמו למשל, כל מיני דברים שעם ישראל והשוטרים ומשה רבנו וכולם לומדים אחד על השני ועל פרעו, בשלב הזה שטרום היציאה, בשלב שהמצב נהיה יותר גרוע. ועכשיו יש לנו פרשה גם כן, שזה עוד ככה אמצע היציאה, אבל מתחילות המכות בפועל. ובתחילת הפרשה יש עוד פעם דיון על סוגיית השמות של הקדוש ברוך הוא, שכבר התחלנו לדבר בפעם קודמת. בכלל, סוגיית השמות של הקדוש ברוך הוא, זה לא סתם איזה עניין צדדי, אלא מתחילת הבריאה, הנושא של קריאה בשמות, הקדוש ברוך הוא קורא בשמות, ויקרא אלוהים לאור יום, ולחושך קרא לילה. אחרי זה בא האדם הראשון, מה שהוא עושה, הדבר אחד הדברים המיוחדים שלו, שהוא יודע לקרוא בשמות. היכולת שלו לקרוא בשמות, היא מאפיינת את הצלם אלוהים שלו, בין היתר. אבל הוא עוד לא קורא בשם לקדוש ברוך הוא. האדם הראשון קורא בשמות לנבראים. כתוב במדרש שהחידוש של אברהם אבינו, זה שהוא הראשון שידע לקרוא בשם לקדוש ברוך הוא, הראשון שקרא לו אדון, קרא לו בשם. אז פה ממשיך הבירור הזה של השמות של הקדוש ברוך הוא. ואז מתחילות המכות. בסדר? אז קודם כל הוא מסביר לו עוד פעם. יש, אם תרצו, תקראו שם, הוא מעריך פה בפרשה הזאת, הוא מעריך יותר רבי נתן על הסוגיה הזאת של מה משמעות השמות, ולמה הוא אומר לו אל שדי, ומה זה קשור, ולמה זה כל כך חשוב ליציאה, הדיון הזה על השם שלו. אז יש לו פה בעריכות. עכשיו, בואו תראו בפרק ו', פסוק, נגיד, טוב, נקרא מההתחלה את השמות, אבל יותר מעניין אחר כך נקודה אחרת, לא יותר מעניין, נקודה שנדבר עליה קצת. וידבר אלוהים אל משה, מתחילת הפרשה בעצם, ויאמר אליו אני השם. וירא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב ואל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. זה עמוד נון חט. וגם הקימותי את בריתי איתם, עמוד סמך ב', לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגורם אשר גרוע. וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל אשר מצרים מעבדים אותם, ואזכור את בריתי. לכן אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם מתחת צבאות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. לקחתי אתכם לי לעם, הייתי לכם לאלוהים. וידעתם כי אני השם אלוהיכם, ומוציא אתכם מתחת צבאות מצרים. והבאתי אתכם לארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב. ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. יש איזה נאום שלם, שהקדוש ברוך הוא מוסר בפי משה לבני ישראל. מה אתם אומרים על הנאום הזה? מרגש אתכם, מבאס אתכם,
ספציפית הנאום הזה?
הנאום הזה, כן. דיברנו כבר שכמו זה, כמו אמרנו, בלב אמיץ. נאום ההתחזקות. עומדים לצאת היום, מערב זה. שמה? איזה חלק חוזר על עצמו?
כל ההבטחה של הירידה למצרים והיציאה משם ומה שהוא הבטיח לאבות, זה חזר בכל פעם סיפורי האבות, זה כל פעם חוזר על עצמו, זה משהו מאוד, גם בתפילות אפשר לראות את זה, כאילו סביב ה...
ואני אדונה עליכם?
לא בכלל, עכשיו יורדים ואני אוציא אתכם ואל תדאגו, וכאילו תזכורות חוזרות ונשנות לברית הזאת, כמעט הייתי אומר, בשביל מה אתה צריך להגיד לי זה? אני יודע, תגיד להם תקראו עמוד שם ושם בספר שמסר לכם יעקב אבינו, הכל בסדר, למה עוד פעם? אז אני כמה פעמים הייתי מוטרד מזה, עד שהסימון המרכזי שנפל לי בזה זה שאנחנו קוראים את זה עם שכל, ולכן השכל הוא לא מבין למה צריך להגיד עוד פעם משהו שכבר אמרת. אבל השכל זה לא הבעיה בשביל לצאת למצרים. והלב הוא צריך עוד פעם, לא הבין. כמו לא יודע מה, אני אוהב אותך. אמרת לי כבר אתמול, למה צריך להגיד את זה עוד פעם? זה שאלות, זה שאלות לא של הממד הנכון. הבעיה ביציאת מצרים זה לא שהם לא יודעים את המידע הזה. המידע ידוע. שמה ישראל, למה אני צריך להגיד לעצמי עוד פעם שמה ישראל? לא הבנת אתמול, היום בבוקר, לא הבנת בערב, לא הבנת, למה עוד פעם? אם אדם יבדוק, הוא יראה שהוא לא הבין. הנקודה, וידעת היום והשבות האלה לבביך. את הידיעה העקרונית, בשיעור הראשון של היהדות, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, הבנתי. עכשיו נשאר לך כל החיים להאמין לזה. זה דורש חזרות. זה דורש שזה ייכנס בכל מיני צורות. אתמול האמנתי לזה, היום אני כבר לא מאמין בזה. רבי נחמן בכמה מקומות...
תזכיר לי ימים מה שאתה אומר עכשיו.
היא גם כן, כאילו את עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם.
כאילו היא מדברת על דברים כאילו שהרבה אנשים אומרים, וואו, זה ברור, אני יודעת את זה, אבל כאילו צריך סוג של... כל פעם כאילו, אני קוראת לזה תחזוק, להזכיר לנו. כאילו זה מאוד מתקשר לי.
גם בתוך הלימוד, אמרת את זה פעם אחת, לא הבנתי. בסדר, קשובה לליבה, נו. אמרת, בחלק הראשון, עוד פעם, הספר שלא יודע אם חילקתי לכולכם כבר, אבל משיבת נפש. כל הספר הוא תוכן, אותו עניין, נכון? צריך את זה? אם אתה... מה, לא הבאתי לך עדיין? הבאתי לך פעם קודמת.
לא, לא הבאת לי.
הבאתי לך אחד
יפה. הבאת למישהי חדשה שבאה פעם אחת.
לא, הבאתי לך אחד יפה. הבאתי לך עותק המפואר, וכנראה זה...
משיבת נפש?
אמרנו, נעשה פיצוי, אבל רק בתנאי אחד, שאת מפסיקה להתלונן על העותק הזה.
איזה בעיה. מי זה? לא יכולה, זה מתחזק אותי.
מה זה?
כשליזה, כשקראתי את זה, ליזה היה מאוד חזק. פתאום כאילו הבנתי יותר את העניין של מסורת, כאילו של מסורתיות. שזה מאוד מתחזק, מתחבר לברית. כאילו, איזשהו... ברית שקורטים, ואז המסורתיות היא מחזיקה את זה שוב ושוב. המסורתיות היא כאילו באמת אין לה הבנה. כאילו אין לה, היא לא דורשת הבנה עמוקה. כאילו, היא לוקחת את זה שוב. היא לוקחת את זה שוב. כאילו.
כן. החוכמה זה חידוש הברית. זאת אומרת, הברית היא נותנת את ההמשכיות, אבל ודאי שהברית יש לה טעמים חדשים לפי הזמן והמקום. אני קורא את התפילה. אמרתי את זה אתמול, מה החדש? כתוב יהוד אדם, יחדש אדם מפילתו וזה וזה, אבל איך? מה שמתחדש זה איפה אתה פוגש את זה היום, אתה זז. ואז חידוש הברית זה החיבור של המסר שכבר שמענו אותו, עם איפה שאני נמצא היום, היום אני צריך אותו בצורה אחרת ממה שהייתי צריך אותו אתמול. זה הבלבול. אתמול הבנתי איך אני מיישם ומיישב, ומה זה קשור לשאלה שאני שואל היום, מה זה קשור... הברית הזאת. היום יש לי שאלה חדשה, ועכשיו אני שומע את זה משם, פתאום זה אחר. אז גם התפילה, רוב הנתק של אנשים עם התפילה, זה בגלל שהם ברמה מאוד נמוכה של מודעות למה קורה בתוכם. ברמה מאוד נמוכה של מודעות, לקשר בין מה שאני עובר עליי למה שכתוב פה בתפילה. אבל ברגע שיש את שני הדברים האלה, אז פתאום התפילה היא מאוד חיה, כל הזמן אתה מבין למה היום אתה צריך את זה. זה המפגש בין מה שאתה עובר היום למה שקורה פה. זה, וגם באמת זה רק עכשיו בפועל סוף סוף, זאת אומרת, הנה לדוגמה, אברהם היה צריך לשמוע את זה בתור אחד שהבנים שלו עוד לא ירדו לשם. זה בכלל לא אותו סרט כמו שהוא שיושב במצרים צריך לשמוע, זה לא אותו מסר בכלל, זאת אומרת, המילים אותם מילים, אבל כל ה... מה המסר הזה אומר למישהו שנמצא במצרים, ומה הוא אמר לאברהם כשהוא עוד לא בכלל ידוע תדע כי גרי הזרחה, זה... שתיים, יש פה איזה חידוש שאולי לא מספיק אנחנו נותנים עליו את הדעת, אני שמעתי את נעקת בני ישראל, והזכור את בריתי.
יש לו תכונות של...
זאת אומרת, מה רגע? אמרת שהברית הזאת חתומה. מה זה קשור ששמעת ואתה זוכר? או לא יודע, יש ברית, אתה חתום. תקיים, יש חוזה. מה, למה בכלל...
יכול להיות שחלק מהברית הזה זה גם מה שאמור לבוא מלמטה, מהרצון של העם, הצורך. שלום לנו.
רק תגיד את זה עם סימן קריאה. אז חידוש אחד שטל מחדש לנו, זה שגם ברית צריכה התעוררות מלמטה.
כן, זה מה שקורה.
ככה יוצא מהחידוש הזה. מסתבר, אתה היית חושב שברית זה ברית, זהו. אבל אפשר לשמוע מפה שאם לא היו צועקים ואם לא הייתי שומע אותם, אז לא הייתי מקים את הברית. היינו מחכים. ואתה... זה מימד שמשאיר את הבחירה. אם יש ברית, לא משנה מה, אז כבר זהו, הפסקנו את המשחק של העולם. אם יש ברית, וידוע, והם יורדים ל-400 וחוזרים אחרי זה, אז מה אני פה? זהו, נשארתי בובה, העולם נשאר בובה כזה, אין שום משמעות למה שאני עושה. זהו, יש ברית, באת, הלכת, חזרת. אז יש מימד כזה שלפחות המינימום, הברית לא יכולה, לא יכולה ולא רוצה להעלים לגמרי את הממד של הבחירה. אבל היא משאירה אותו מוגן הרבה יותר. הברית, יש, זה מאוד מוגן, אבל זה ממתין בכל זאת, משאיר לך איזה תנועה. אתה לפחות צריך להזכיר לו את הברית. זה לא אותו דבר כמו לחתום עליה פעם ראשונה, אבל צריך להזכיר אותה.
זה קצת מעל הדעת, נכון? כי מצד שני, אם הם לא היו זועקים, זה לא אומר שהברית לא קיימת.
אני רוצה להציע שכן, ככה משמע מפה.
איזשהו סוג של משהו שהוא לא מובן כל כך, שכאילו... יש את הברית, יש את המציאות הזאת. בצד שני, כן צריכה להיות איזושהי התעוררות מלמטה בשביל לעורר את העליון.
כן.
ביחד עם זה. אבל זה לא מבטל אחד השני, מצד שני. כאילו זה שני הפכים באותו הנושא. ככה זה קצת מרגיש.
זאת אומרת, אני שואל לפני זה, למה... למה אנחנו צריכים להגיד שהברית הייתה מתקיימת בכל אופן? אימאלה, כאילו, רגע. אני באמת יכול לדפוק את המשחק. אפילו אחרי הברית. זה לא בשביל... זה צריך להישאר חי קצת. אז יש ברית, בסדר, אבל אני שוכח אותה. כאילו, אם... אפשר להגיד ככה. וצריך את הצעקה. אז אולי... זאת אומרת, יש אנשים שזה מבהיל אותם, אבל יש משהו, אני חושב שזה מאוד יפה.
לא, זה כאילו שמעת
את זה על... שזה יהיה קשר חי.
כן.
ברית. יופי. אז אני פה, הנה, נכון? התחייבתי, חתמנו, עשינו כתובה. נחמד, אני פה. אבל זה לא הולך. צריך להזכיר את הברית, צריך לעורר אותה, זה, אז... זה לא כמו בלי ברית. זה לא חוסר ביטחון כמו בלי ברית, ששם באמת אי אפשר. יש ברית, יש הגנה, יש שמירה, אבל יש את ה... לעורר את הברית, יש... היראה שומרת על הקשר. קשר בלי יראה זה קשר מת. כאילו, אני רגוע מה זה, שהיא תמיד תהיה פה, נכון? אז אני לא צריך תמץ. זה בסדר, מה אכפת לי? זה כמו, אם כבר אנחנו הולכים לדימוי הזה.
זה סמוי מיניים, כאילו, זה מה שכאילו עולה לי אפשר שאתה אומר את זה.
שמה?
שזה משהו שכאילו שומר על הברית, שומר על ה...
יש משהו, זה, תשמע, זה יכול לא.
כאילו לא, יש משהו כאילו שזה לא מובן מאליו.
בדיוק.
כדי שיהיה רצון.
אז זו צורה אחת להסביר את זה, קודם כל, שהברית חייבת להשאיר ממד של חידוש הברית. זה גם למה הרבה אנשים שהם מתחברים באיזשהו מקום לתורה, מתישהו זה מת להם. זה מת כי כבר נכנסים לעמדה כזאת שיש ברית וזהו זה. אני, נגיד את זה ככה בצורה גסה, כאילו אני לא יכול לתת גט לאלוהים, וגם הוא לא יכול לתת גט לי, אז אנחנו תקועים פה ביחד, אבל זהו זה, עכשיו כבר רצים על אוטומט. וצריך איזה ממד של חוויה כזאת של... אני לא יודע, אני הייתי מלמד ככה, יש בזה סכנות, אבל יש בזה יתרונות. להסביר לבחור צעיר שגדל עם התורה, שהקדוש ברוך הוא לא בטוח, זה לא מובטח. אתה צריך לשכנע את אלוהים שהוא ירצה את הברית איתך. בדרך כלל התפיסה החינוכית, הרבה שאומרים לבן אדם, אין לך לאן לברוח, זה אתה, זהו זה, אתה יהודי, הלך עליך. זה לא, יש ממד, לא. אתה לא רוצה, סע לשלום, ואולי הוא גם לא ירצה אותך.
כן, אבל גם מצד שני, יש בזה גם משהו שהוא נותן תקווה מהבחינה הזאת, שזה לא שהם באמת עכשיו רוצים לצאת מעבדות, הם בסך הכל צועקים שקשה להם, כאילו כמה מעט צריך בשביל שהזעקה תישמע.
כן, אז תצעק.
שהברית הזאת תקום.
אז זה הממד של כן, בכל זאת יש ברית. אז מכיוון שיש ברית... אז כאילו לפחות תראה סימן.
גם זה שמעתי את נעקת מישראל. זה אפילו...
אני לא יודעים מה להגיד.
זה נעקה, לא צעקו אליו או משהו כזה. אתה נעקה.
משהו חייתי כזה.
כן, בדיוק. משהו חייתי
להם. והזכור. הוא נזכר. הבאתי אתכם וכולי. אז זה עוד דבר. דבר נוסף... זה הסבר אחר שהצעקה מאפשרת להקדים את התאריך. זה לא הסוף, זה לא התאריך המיועד. זאת אומרת, לפי החוזה הראשון זה 400 שנה. 400 שנה. והם יכולים לצעוק ולבקש הקדמה במצב לא כמו שחשבנו. אנחנו רוצים יציאה מוקדמת מהחוזה עם מצרים.
מקדימו
את ה... כן, תלוי איזה ספירה, מה? רדו, ככה אומרים. יש בזה כמה חשבונות, אבל רדו, מניין רדו, זה 210. כן, 210 שעה. אז יש משהו ש... ואפילו יש לזה איזה מחיר שקצת מוסבר פה. מצד אחד יש יתרון לאפשרות לצאת לפני גמר התהליך. מצד שני, זה גם יכול להסביר לנו אחר כך הרבה צרות בהמשך הדרך. מה קורה כשלוקחים ומוציאים את עם ישראל ממצרים בגלל הצעקות, בגלל המצב של מצרים, בגלל שזה, לפני הזמן. אז מה צפוי לקרות? שמישהו יוצא לפני שהוא גמר את הסיבוב שלו אצל מצרים. הרבה דברים. אתם מבינים לאן זה הולך? ש... מוציאים אותך, הרבה מהצרות שיגרמו אחר כך במדבר, אפשר להסביר אותם על הרקע הזה של להוציא את עם ישראל לפני שעם ישראל באמת מוכן ורוצה, שזה כאילו, הקדוש ברוך הוא תופס אותם מלמעלה ומוציא אותם. אני ועשה אתכם אל כנפי נשרים, אחר כך זה לא פלא שהם כל הזמן התלוננו. כי אתה בעצם החלטת בשבילם. אם הם היו מחליטים פעם אחת ולתמיד שהם יוצאים בעצמם, הם לא היו מתלוננים. נכון, אבל זה חוסך חלק. לא, זה כן, אבל זה חוסך חלק מהצבא.
אבל אז גם היה סיפור אחר לגמרי, כי זה היה בחוזק ידי, איך אומרים? זה לא כי כל הסיפור פה סביב, בואו, אני הרי...
אלוהים, ומשה.
זה יכול להיות שהם לא היו צריכים
להסתובב
פה ככה
בעצם
במדבר.
כאילו,
ההסתובבות הזאת גרמה להם
הרבה...
כן.
הם
השלימו שם את
ה... יכול להיות, יכול להיות במובן הזה, כן, אבל זה ש... בעצם הם עוד תלותיים. הם עוד תופסים את זה שמשה הוציא אותם, ולמה הוציא אותנו פה, והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו. אם אתה יוצא מעצמך, ואתה לא חושב שאף אחד, ואתה יצאת כי אתה בחרת, זו תלמידה בשיעור, אמרה לי, היא עשתה איזה תנועה, וזה עשה קצת טלטלות בחיים. אז היא ישבה, אמרה, לאן איתה הביא אותי. אבל זה... מה זה?
לא,
אבל יש בזה איזה משהו שכש... יש סכנה בנקודה הזאת שמשה רבנו אומר להם, בואו יוצאים. וביד חזקה, פרעה צריך לבעוט אותם החוצה ממצרים. זה לא יעזור. כן.
לא כל מצדה יש את החותמת שלהם שהם לא...
מסיר אחריות. אבל יש גם זה הקדוש ברוך הוא כמה פעמים עושה את הנקודה הזאת עם אדם הראשון והאישה למשל. מה אתה אומר על זה, זה, זה? לא מצאת עזר כנגדך? לא. מה אתה רוצה? טוב, בוא אני אציל לך את זאת. מה אתה אומר? אומר, או, מצוין. אתה בטוח? כן, מעולה, תן לי אותה. שלא יתלונן אחר כך. גם אז הוא מתלונן. אבל יש פה איזה נקודה כזאת שוודאי שאז אפילו מתלוננים. קל וחומר, אם הוא היה אומר לאדם הראשון, זה לא טוב בשבילך, קח את זאת. אחר כך תמיד יש לו את מי להאשים. עשית לו בהתערות הדלאלה. אז כתוב בקבלה שחלק מהסיבות לשבירת הכלים זה שאין התערות הדלתתה. הכלים נשברים כשמישהו עשה את העבודה בשבילך, אז לך מתישהו, זה.
ככל... הוא עשית את ההתערות הדלתתה פה.
נכון, אבל לא מספיק. בסדר, יש צעקה, נכון. אז לכן זה יכול להסביר גם למה הוא מחכה לצעקה. כי אם הברית מתקיימת מלמעלה, אז אחר כך יהיה משברים בברית. אבל רואים אחרי זה שבאיזשהו מקום, ועוד, כל הקטע הזה בפרשה הקודמת, שמתלוננים ואומרים, ותראה, ורק בגללך אנחנו סובלים. אתם רואים, יש את התדר הזה, מה זה בגללך אנחנו סובלים, שאומרים למשה רבנו? זאת אומרת, אתם עוד חושבים שפרו זה דווקא די סבבה, ואם משה לא היה מפריע פה לעניינים, אז היה פה נחמד. אז זאת אומרת, אתה עוד שם. ומשה רבנו, זה שאתה בא להתלונן למשה, זה אומר שאתה עוד תולה בו, כאילו הוא אחראי לחייך ולעניינים שלך. אז בגללך יש לנו צרות. אבל ברמה מסוימת, אני אומר, לפי זה יוצא שזה קצת נכון. זאת אומרת, חלק מהצרות באות, זה חלק מהמסירות נפש של משה, שהוא מוכן לספוג את הדברים האלה, אבל אולי אפילו יש מה לומר שזה טעות. לפעמים אתה יכול להגיד, אתה מוציא את הבן אדם בטעות לפני הזמן, אז אחרי זה, בצדק הוא יכול להגיד שבגללך הצרות שלו. אתה עוררת אותו. אז יש משהו כזה של... זה מאוד חשוב שיהיה את ההתעוררות האמיתית מלמטה. אבל עדיין הקדוש ברוך הוא רואה שעוד שנייה הם טובעים. אז יאללה, בוא, בסדר, אתם צועקים, אני אתפוס אתכם, אני אביא אתכם. אבל נצטרך עדיין להשלים את העניין הלא סגור שיש לנו בדרך. זה יכול להסביר גם למה הוא לא מיד כועס על עם ישראל שהם באים בתלונות וזה. כי תפסת, הוצאת אותם כשהם עוד עבדים. זה לא פלא, ובדרך כלל ככה זה עובד. זאת אומרת, התהליך של הבריאה ושל התקדמות הבריאה, הוא קורה על ידי זה שמוציאים אדם לפני הזמן, והוא צריך להשלים את זה בדיעבד. בוחרים את אברהם לפני שהוא הוכיח את עצמו, ואחר כך הוא יצטרך להוכיח את עצמו. הקדוש ברוך הוא מחליט לברוא את הבריאה ואת האדם, לפני ששוכחות שזה כדאי. לכאורה, התהליך המתוקן היה, בוא תוכיחו לי שכדאי, ואז אני אצא איתכם. אבל הקדוש ברוך הוא בורא באמונה, מוציא את עם ישראל באמונה. באמונה, דהיינו, אני מאמר עליכם, אני מאמין בכם עוד לפני שזה נראה. והמחיר של הדבר הזה זה שבאמצע יש כתרוגים. אמרנו שהאדם הראשון נברא לפני שהוא הוכיח את עצמו, אז המלאכים כל הזמן אומרים, מה, נו, אז למה בכלל? ותראה, והוא לא נראה טוב וכו', כן? אז ה... ובסוף, כשאדם הראשון יוכיח את עצמו, המלאכים אומרים, או, טוב, היה שווה. כמו עם יעקב, מה שדיברנו על לקבל את הברכות. בהתחלה הוא גונב את הברכות, ואחר כך מסתבר שזה לא היה גניבה, אבל כל הדרך באמצע, כל עוד זה עוד לא הוכיח את עצמו, אז יש שלב חלש. ובצורה מסוימת, זה גם ככה לגבי הפוך, שעם ישראל הולך עם הקדוש ברוך הוא לפני שהקדוש ברוך הוא הוכיח את עצמו. אתה אומר לי שתיקח אותי לארץ ההיא ויהיה שם טוב וזה. שמענו, אבל האומנם.
קצת מסתיר את ביאת המשיח.
שמה?
כל הדיונים סביב ביאת ה...
ביתה, אחישנה וזה.
כן, כן.
כן, נכון.
שוב, זה הדיונים, חמים.
טוב, אז...
איתה
יוצא,
מים חמים? אני באמת... תודה. כאילו, אני באמת, יש לי משהו מאוד תמוע בעיניי, בכל ההתנהלות של אלוהים בפרשה הזאת.
כן, כן.
כאילו,
אני רק מבקש שבשביל לתת לי זמן להגיב, תשלחי את הקושיות לפני זה בוואטסאפ. בסדר, יהיה לי זמן, אתם יודעים, אני צריך להמר. כן, נו.
מתגלות פה פנים מאוד תמוהות שלו. ממש משהו מגלומני. הוא כאילו בא, ואני לא יודעת פעם ראשונה שקראתי את זה ככה, שהוא ממש מקשיח את הלב של פרעו, כדי שהוא לא יסכים לתת להם ללכת, רק כדי שהוא יוכל להראות את עצמת היד שלו, ולזרוע ארס מטורף בבריאה שהוא יצר, הורס את האדמה, את התבואה, זה משהו, זה ממש היה לי כואב הלב לקרוא את מה שהוא עשה שם, רק בשביל להראות לדורי דורות כמה הוא חזק שכולם ידעו, לא סופר את עם ישראל שבכלל לא רוצים לצאת משם, וממש היה לי קשה עם הפרשה הזאת. פתאום חשבתי על
כמה זה... אתה יודע כמה בטטות צרפת שם?
כמה זה חלק חשוב, שקוראים את זה בפסח וזה...
לא, גבר גבר, כאילו.
כל התנהלות שם.
נראה לך שאני גבר.
זה מאוד כאילו, מאוד חלק העניין של השואו.
גם השואו, וכל הנחשושים, ופתאום הוא מראה כזה צד שלו, שמתחרה בכל הלחשנים המצרים, כאילו... מין מראה כזה, שתדעו מי אני, במחיר שכאילו לא יהיה תואר בכלל. אז מה נסגר? מה נחיה פה?
כן, זה קושייה גדולה. זאת אומרת, עוד הוא אומר, אני אקשה את לב פרעה למען שיתי אותותיי בקרבו. כאילו, הפואנטה עכשיו זה להחטיף לפרעה. לא נשמע... לא עובר טוב, לא עובר מסך. תלוי למי, כן? יש אנשים שהם מאוד שמחים מהרעיון הזה. כן? לא כולם מוטרדים.
תשכחו שלפני כמה עמודים הטביעו ילדים היום, אני תפסתי עובד מכה.
קודם כל זה נכון, קודם כל זה נכון, אבל... עדיין הקושיה אומרת, אפילו אם נגיד שפרעה עושה דברים לא יפים. אז תעשה מה שאתה צריך בשביל שיפסיקו הדברים הלא יפים. אבל הוא אומר לו, עכשיו אני צריך להראות לו משהו. כאילו, לכאורה, ככה מצטייר, עכשיו אני צריך לקרוא אותו לחתיכות, אני אדאג להקשות את ליבו כדי שאני לא אפספס את ההזדמנות להראות לו שכולם ידעו עליי, למען ידעו.
גם כמה הרס יש בפרשה הזאת.
כן.
שנראה כאילו לא לצורך גם. כי הוא היה ברגע כזה. יכול לפתוח את הלב של פרעה, שיגיד להם שהם ישלחו.
נכון. לא דיברנו על זה פעם קודמת? אז אני אקשה את לב פרעה.
זה נורא מצחיק, סליחה, אבל פתאום אני, שופך לי אור על עצמי, ואני מצווה, יש לנו דיס, שכולו כאילו אמור להיות איזשהו הווי שמח שמספר כל סיפור הזה של יציאת מצרים כאילו מנקודת החוויה שלנו ואני לא מוכנה שילדים שלי ישמעו את זה כי זה קשה לי, זה קשה לי כאילו זה מוצר כאיזה מין כאיזה מין
כן, הבנתי.
פסטיבל, ואני לא יכולה לשאת את זה.
כן, כן.
אז זה ממש מתחבר. כאילו, מבינה, כאילו, כן,
מתחברת אלייך
לנקודה הזאת.
זה גם חלק הזה חשוב בתרבות שלנו, הנקודת זמן הזאת. מקדשים את זה.
סדר, ליל הסדר שלם. דם, צפרדיה, קיני.
כן.
אנחנו לא מערכים מספיק
שואו לפי דעתי. לא, אז את תופסת את הנקודה של השואו, אני חושב שהם לא מדגישים כל כך את נקודת השואו. בסדר, זה עד רבה. זה רק מעצים את השאלה. ניחה, מה שהוא עושה שם. אבל אם תגיד שכל מה שהוא עושה שם זה בשביל השואו, זה רק מעצים את השאלה. אבל מה שאני שומע מוטרדים יותר זה מההרס הזה. מה זה מה זה הפנים האלה של הקדוש ברוך הוא שמתגלות בו, שזה הדגל שאנחנו נושאים. היית רוצה, לא יודע, הוא מורבה, להוריד שלום וזה. יש סדרה מצוירת, נקראת אבטר. אז יש שם האלמנטים וזה, ויש שם זה אחד שנהיה רשע, מלך אומת האש, הוא נהיה רשע, ויש אבטר, הוא שולט בארבעת היסודות, והוא מבין יום אחד שהוא צריך להתמודד עם הוא הרשע. והוא פשוט משתגע מזה שהוא קולט שאולי הוא יצטרך להרוג אותו. אז הוא מחפש איזה דרך, איך הוא יעשה peace on earth בלי להרוג אותו. אז אולי היינו מעדיפים שהקדוש ברוך הוא יבוא ויתקן את לב פרעה, וירקח אותו דווקא, למה להקשות? ואז כולם יהיו שמחים, ופרעה יבין שהוא סתם רב עם זה, ואנחנו צריכים שלום אמיתי, כלל עולמי.
הרבה יותר רומנטי.
כן. אולי באמת זה היה אפשרות. זה קושייה, זה קושייה שצריך להקשות אותה. למה לכאורה צריך לעשות את הסיבוב הזה?
אבל אתה יכול להגיד את זה על כל סיפור בתורה, אם ככה.
אבל רבה.
למה בכלל היא כתפה מ... למה היא יכלה מעץ הדעת?
לא.
הוא יכל לגרום לזה שהעץ יהיה סבבה, שהנחש ייתן לה איתה ולסלוח להם, והכל היה פתור.
אבל במקרה הזה זה לא שהוא גרם להפך.
כן. זה לא שהוא אמר לה, תשמעי, אל תאכלי וזה. כן.
למה הוא שם להם עץ? שימה לשים עץ מול העיניים, ועשו כל היכול ממנו. ואחר כך לזרוק את כל האנושות עד היום לצער, ללדת בנים, לעבוד.
אז אתה צודק, אז זה מחריף את השאלה.
זה נחש.
כן. אלף, אתה צודק, אבל זה מחריף את השאלה עוד יותר. כי זה עוד כמה צעדים קדימה של השאלה הזאת, שבסדר, אז עכשיו תעשה מה שצריך, תן לו עונש וזה, אבל כאילו אני אקשה את לבר, בשביל להחטיף לו, מה אתה, יש לך חיבה להחטיף למישהו?
כן.
אזרחית קצת. נו, מה?
לא, אני באמת, דווקא ששמעתי על ה... כאילו, שמעתי את נעקת בני ישראל, אני נזכרתי בלידה האחרונה שלי, שכאילו, יש לי קטע היום, שכאילו, בגלל אתם צריכות להיות כזה.
שנתי.
כזה, כאילו, תתחברי לכאב, וזה, כאילו, סיר, וזה, כאילו, כמובן שלא שמתי על זה, כתב לי רצח, ורציתי למות. אז כאילו צעקתי את חיי, ואני זוכרת את הרגעים האלה של הצעקות האלה, וכאילו, אני מאוד תקריד את המילדות, כי באמת הן לא רגילות על זה, כי נשים מפחדות לצעוק, ואני זוכרת את הרגעים האלה כרגעים מכוננים, ממש רגעים מכוננים, ואני אומרת שהובילו אחרי זה למשהו, כאילו באמת הוא מופלא בתחושה שלי, אז אני אומרת, כן, כאילו מה... כאילו, מה אנחנו...
אז אני הולך איתך עוד צעד. צעקות, ניחה. אבל מטרת הצעקות שאמרם יחטיף מכות לרופאים? לא היית מתנגדת, את אומרת. את מבינה מה אני אומר?
כן, אני מבינה. כאילו, מה...
אז יופי, כאילו, השם שמע את הצעקה שלי, ומה הוא בא? אין בעיה, זוזי רגע. הרופאים, פעם, פעם. קצת אני מחמם את העניין.
זה התנהגות ילדותי, נכון? אבל כאילו, זה יחס כביכול ילדותי של השם. כאילו, בטוח ילדים שקוראים את זה, מה זה מתלהב?
יאללה, נראה להם.
אבל יש משהו, אבל יש יחס, כאילו, היחס הילדותי כביכול הוא נכון לעם שהוא רק עכשיו נולד. כאילו, יש משהו בסדר של העם שעכשיו הוא צריך את זה, ויש... וזה נכון, כי ילד צריך את זה. כי ילד צריך קודם כל להרגיש את זה. צריך להרגיש שקודם כל...
מי טובים, מי רעים, כאילו.
במובן מסוים, כן, שאבא שלי יכול להחטיף לכולם מכות, כאילו, כזה.
כן.
כאילו, במובן הכי אינטנטי, כזה.
כן.
אחרת ילכו לאלים אחרים גם.
אבא שלי הוא הכי חזק.
כן. מי תוסיף?
אני נותן לכם, זה לא הפורום, בסדר? אבל כדאי לשים לב, כל אחד לשים לב לשאלות שמתעוררות לו, ואחרי זה לראות אולי במשך השבוע זה קשור איכשהו לשאלות שמעסיקות אותו בחיים. כי בדרך כלל, מה שקופץ לך זה שלך, זה דווקא זה. כן? אז יש פה איזה משהו כפול. מצד אחד זה לא אומר שההבנה הראשונה שקראת פה היא טובה. אולי את צודקת, זה לא יפה להרביץ. כן? אבל אולי, אני רוצה ללמוד עוד, לא יודע, אני פתוח לשאול, רגע, זה מה שעלה לבירור. נושא שעולה לבירור, אני אגדיר לעצמי מהו. ואני אסתכל, ויש צ'אנס לא רע שאני אקבל קצת מסביב כל מיני עניינים. תראו רגע בהקשר שאת אומרת, אם כבר, תראי בעמוד סמר ד'
בפירוש?
כן. או, אתם יודעים מה, בוא. אולי אם כבר יביאה את זה, אז נקרא איתה. וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל. מה שמען משה רבנו הרבה בשליחותו, בעמוד סמך ג' כששלחו השם יתברך להוציא את ישראל ממצרים וטען כמה טענות. ואמרו לי מה שמו, מה אומר להם וכו', והן לא יאמינו לי וכו', וכן הרבה. עד שבסוף אמר שלח נביא את תשלח וכו', כי ידע שקשה מאוד להכניס הדעת בישראל. אומר, אתה שולח אותי עם איזה דעת, כמו הדעת של הברית, והדעת של היציאה, והדעת של מתן תורה שעומדת להיות. הוא אומר, זה מאוד קשה, זה על סף הבלתי אפשרי, אומר משה רבנו, אתה שולח אותי למשימה על סף הבלתי אפשרי. כי עדיין לא קידשו את עצמם כראוי. כי ידוע שישראל אז לא היו עדיין ראויים לגאולה, כמו שכתוב ביחזקאל בסימן ט' ז', ובמים לא רוחץ למשעי וכולי, עד ועבור עלייך וערך מתבוססת בדמייך. כאילו תופס אותה כשעדיין צעירה מדי. על כן היה קשה מאוד להכניס בהם הדעת האמיתי, שבזה היה תלוי כל גאולתה. כי הגאולה כתובה בדעת. זה לא הבעיה, אין בעיה לתפוס את עם ישראל, להוציא אותה. מה שחסר להם זה הדעת, התפיסת מציאות הפנימית, וזה מה שהוא צריך להכניס בהם כדי שהם יוכלו לצאת ממצרים. והוא אומר, אי אפשר. על כן היה קשה מאוד להכניס בהם הדעת האמיתי, שבזה היה תלוי כל גאולתה. אבל השם יתברך הכריחו ללך ולהעיר בהם הדעת, הכריחו, כן? הוא מכריח גם את משה. הכל זה הוא עושה. ואני חושב שההערה של שרון, שזה נכון, וזה לא דווקא הצורה הסופית וההכרחית של גאולה, שזה גאולה בהתנהלות בלעדית של הקדוש ברוך. זה גאולה ראשונית, שיש לה את המחירים שלה. אני מנהל, אני אראה, אני אגיד, אני אעשה. למה? שאם יכול ללכת או להוציאם, כי חמל עליהם בזכות אבות ודילג על הקץ. כמו שכתוב, כל דודי הנה זה בא, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. יש פה דילוג וקיפוץ מעל הסדר ההשתלשלות הרגיל. כי השם יתברך ראה שאם לא יאיר בהם הדעת כלל, אם כן מאיכן יזכו לגאולה. כי ראה שאי אפשר להמתין בגאולתם עד שיקדשו את שבעת הנרות כראוי, באופן שהיו ראויים להשגת המקיפים על ידי קדושתם. אז הוא אומר, יש שבעת הנרות, זה שבעת הפתחים של הפנים, וכשהם מקודשים יש לך דעת מתוקנת. אז הוא אומר, רגע, הסדר הנורמלי זה שאדם מקדש את שבעת הנרות, מקדש את שבעת הפתחים של המערכת, ואז הוא מקבל דעת אמיתי. אבל זה, אם אני מחכה לזה, הם ימותו בינתיים. אז אני עושה מהלך עוקף, אני מכניס להם את הדעת כמעט בעל כורחם. זה... כי אי אפשר להמתין על זה, כי הבעל דבר מתגבר מאוד וחס ושלום, בעריכת הזמן השתקעו לגמרי בגלות וזוהמת מצרים חס ושלום כמובן. שאם היו ישראל חס ושלום מתמאמים עוד כרגע במצרים, היו נשארים משוקעים שם חס ושלום. שזהו סוד ולא יכלו להתמאמה, כידוע. למה לא יכלו להתמאמה? למה בחיפזון? כי אם תחכה שם עוד קצת הלך עליך, תפוס את עצמך וצא עכשיו בטרם עת. זאת אומרת, בתהליך שהוא כביכול בדיעבד כזה, אין ברירה, עכשיו תצא, ולכן יש כל מיני דברים שאני אעשה עקום ואני מבין את זה. היו נשארים וכולי, כידוע. על כן חמל עליהם השם יתברך ודילג על הקץ ועיר בהם הערת הדעת על ידי משה רבנו, הערה נפלאה. אף על פי שלא היו רואים לזה על ידי מעשיהם, אתה מקבל דעת חינם. על ידי משה רבנו, בא נותן לך. וזה כאילו עוזר לך לצאת, אבל עדיין יש פער, באמת אין לך כלים לדעת הזאת. ועל ידי זה נתעוררו לשוב להשם יתברך בבחינת מושכני אחריך נרוצה. כן, שפרש רשי שם, אין שם, אבל עדיין היה להם בחירה גדולה. בכל זאת צריך להשאיר את הבחירה, אני לא יכול ממש להוציא אותם לגמרי בלי העבודה שלהם. כי עדיין היה קשה להם קושיות ומבוכות הרבה, כי עדיין לא השיגו המקיפים כראוי. כי לא היו ראויים להם, מחמת שלא קידשו עדיין שיבת הנרות. כי גם הערת והתנוצצות הדעת שהשיגו היה גם כן בדרך חסד ורחמים לפנים משורת הדין. זאת אומרת, הנקודה פה שישראל לא ראויים עדיין לצאת. לא מתאים.
איזה קשור למקיפים?
המקיפים זה אורות שעדיין אין לך כלים לקבל אותם.
שעדיין לא, אוקיי.
הם מקיפים. הרבה שלה גומר אור מקיף שווה הערה רחוקה אבל בטוחה. זה הערה ששייכת לך, אבל היא עוד לא בתוך הכלים.
זה לא אור פנימי.
אז לפני משורת הדין, ומזה באו כל הניסיונות הרבים שניסו את השם יתברך ויראו אחר אשר יתברך ואחרי משה. כי הכל נמשך מבחינה, מחמת שלא זכו להשגת המקיפים בשלמות, מחמת שעדיין עוד נתקדשו כראוי. ועיקר מה שהועיד לישראל, שאף על פי כן רובם ככולם נשארו על עומדם, אז איך בכל זאת הם לא חזרו כולם למצרים באמצע המדבר? זכות אבותם אברהם, יצחק ויעקב, וריבוי הצעקות. הנה הלידה. ריבוי הצעקות שצעקו אל השם, כמו שכתוב בפרשה, וגם הקימותי וכולי, ואני שמעתי את נעקת בני ישראל. תקשיבו טוב, עיקר הולדת המוחין מתעלומתם הוא על ידי צעקה. אין לידה בלי צעקות. זה אפשר. אבל אומר, אתה רוצה להוליד, אתה צריך לצעוק. וכתוב שכדי להוליד את המוחין מתעלומתם, מה זאת אומרת? יש מוחין, יש תפיסה פנימית של מציאות, יש לך הבנה, יש השגה. אבל היא נעלמת, היא בתעלומות, והיא צריכה להיוולד. והוא אומר, צריך לצעוק 70 קולות. שהיולדת צריכה לצעוק 70 קולות כדי שיוולד הוולד, ככה גם אתה צריך לצעוק 70 קולות בשביל שיוולדו המוחין מתעלומתם. או בתמצית, אל תהיה אשכנזי. וכל זה צריך אדם לדע בכל זמן, שכל זה עובר גם אתה על כל אחד ואחד. הוא משכיל על דבר טוב וחפץ באמת. אז מה שהוא אומר לנו שזה עובר על כל אחד, זה אומר שהיום גם יש לנו את הדילמה הזאת, אם זה יפה או לא יפה להרביץ לפרו. זה עדיין דילמה שעומדת בפנינו.
בעצם הוא גרם למצרים פה לצעוק את הנעקות האלה.
זה גם נכון. יש צעקה גדולה במצרים, כי אין בית הראשון שמת. כל היום, משכיל דבר טוב
החפץ. כאילו כמעט הוציא את, כמעט יש פה גאולה של המצרים לפי המדרש, כאילו, לפי זה. גאל אותם.
קודם כל, רגע, לפני זה, לפני הקושייה המוסרית, נשלים את זה. כל אחד ואחד הוא משכיל על דבר טוב, החפץ באמת לאמיתו, יבין מזה עצות והתחזקות, להתקרב לנקודת האמת. תמיד השאלה זה אם אתה מוציא מהסיפור הזה השבוע עצות והתחזקות לבלגנים שלך. אז הוא אומר, תוציא מזה עצות והתחזקות, כשרואה שבאים על דעתו קושיות ובלבולים, כמה וכמה הוא צריך לצעוק להשם יתברך. תפסיק להגיד ברוך השם ותתחיל לצעוק. כן, זה רעיון לא רע. כי על ידי צעקה מולידים המוחין מתעלומה. הבעל לא מבין כלום, מי צעק עליו הוא יבין, זה ידוע. על ידי הצעקה מולידים המוחין מתעלומתם. הרי לא נעים לנו, כאילו, זה לא יפה. תגיד תודה, קיבלת, אתה בשואה, מה אתה יודע? לא היה להם אוכל, ובאפריקה, מה אתה צועק? אז תצעק, אחי, תצעק. פסיקו לחלק לכולם אפידורל בצורה של ברוך השם. לידה עם אפידורל רוחני. עכשיו, אנחנו אוהבים את השלב האסתטי של זה. איך, אם כבר הזה, יש לנו חברים, הם הכינו וזה, הכינו מוזיקה טובה על הלידה וזה וזה, ואז הגיע הרגע, והיא מתקרבת לרגע הזה שהיא הולכת להרגיש שהיא הולכת למות. אז הוא אומר לה, את רוצה לשמוע גבעתרון? וזה, סבתא שלך גבעתרון! אולי זה הזמן עכשיו להוציא, סבתא שלך גבעתרון, איך תמיד תמיד תולדת? אז זה, יש, כאילו, גם בפנימיות, עולים כל העניינים. מה? תצעק! מה? כאילו, תבקש עזרה, מה אתה חושב? אתה יכול להתגבר על זה לבד? אתה רוצה, זה, בסדר. לא, רגע, למה, מה קורה? למה כל זה עולה? אני אמור להיות בשליטה, מה בשליטה? זה מתחיל שם בלגן, הצעקות, ומהצעקות באה הלידה. עם ישראל נולד. עכשיו, למה בני ישראל לא שמעו אל משה? טוב, הסביר להם את הדעת, למה הם לא שמעו?
הם לא מוכנים, לא?
אז תראה מה הוא עונה. צריכים לא שמעו אל משה מקוצר רוח. צריכים להכיר חסרונו. ואף על פי כן נבטח בהשם ובצדיקי האמת, כי השם יתברך יעזור לו בחסדו הגדול. וכן מבואר בילקוט ראובני על פסוק ולא שמעו אל משה מקוצר רוח וכו', כלומר משום דחזו דלא עבר באון עובדין דקשרין ותבין וכו', משום שהם ראו שאין בהם מעשים טובים וקשרים. לכן הם לא שמעו אל משה מקוצר רוח. וכן מבואר עוד במקום אחר, היינו שעיקר פגם האמונה שלהם היה מחמת ענווה פסולה, שהוא בחינת מוחין דקטנות. על כן באו לפגם גדול כל כך שלא שמעו אל משה. מה הבעיה? הם אומרים, אנחנו לא ראויים. לכאורה עד עכשיו אמרנו שהם לא ראויים. נכון? אז אומרים, רגע, אנחנו לא רואים. אז משה רבנו לא רצה להוציא אותם כי הוא אמר שהם לא רואים וזה לא ילך. הם לא רצו לצאת כי אמרו שהם לא רואים וזה לא ילך. אבל הקדוש ברוך הוא יש לו רעיונות אחרים. הוא מוציא אותך כשאתה לא ראוי. זה הנקודה של הברית. אנחנו, יש לנו פגם הברית כי אנחנו חושבים שהקשר שלנו איתו תלוי בזה שאנחנו בסדר. זה לא תלוי בזה בכלל. וגם הצעקות לא תלוי. אתה לא צועק אליו ואומר, תראה, אני בסדר. אתה צועק אליו, אתה תוציא אותי. גם אם אני לא בסדר. מה זה קשור אם אני בסדר או לא בסדר? זה אומר, זה ענווה פסולה. ענווה פסולה תגרום לך להישאר במצרים. גם כי העניין הוא, כי חלק מהתהליך היציאה ממצרים, שאתה יוצא בטרם, אתה הוכחת לעצמך שאתה שווה. אמרנו שלושה כיוונים, שהם יוצאים בטרם, הם הוכיחו את עצמם, שהם מסתכלים על הקדוש ברוך הוא והם יוצאים בטרם, הקדוש ברוך הוא הוכיח את עצמו, והשלישי זה שהם יוצאים לפני שהם הוכיחו לעצמם שהם שווים את זה. וזה המשחק, ככה זה עובד. זה חשוב שאתה תבין שככה זה עובד. אל תחכה שיהיה לך חוץ שאתה שווה את זה כדי שתסכים לצאת, כי אז אתה לא תצא לעולם.
גם נראה שהם כאילו לא, בכלל לא מודעים לאופציה ש... כאילו, כמו ספינות כזה בזמן העבדים, שפשוט לא ראו אותם, את הספינות שהם הגיעו, כי זה לא היה להם בתודעה שיכול להיות דבר כזה. כאילו, אין להם בתודעה בכלל שהם יכולים לצאת, וכאילו, הם לא בתודעת ברית. הם לא נזכרים במשהו שבעגלים זוכרים, פשוט לא זוכרים את זה.
או, כן, זה אותו דבר מה שאת אומרת, אני רק מסביר את זה מכיוון אחר, ש... אפילו שאתה יודע תיאורטית שהייתה ברית, אבל עשית כל מיני דברים שגורמים לך להשתכנע שאתה דפקת את זה. עכשיו הרסתי. וזה ענווה פסולה. מה זה קשור? אתה לא יכול להרוס. וזה האפשרות ליציאה ממצרים תלויה בביטחון הזה. בביטחון שזה לא קשור לזה שאתה ראוי או לא ראוי. אתה יוצא כי אתה יוצא. אתה טוב בלי תנאים. אתה מתוק בלי תנאים. אתה ראוי לטוב בלי תנאים. זה מה שהוא צריך לשכנע אותו. עכשיו, הקושייה בעינה עומדת, בוא נשאיר אותה, אני מתלבט אם בכלל לענות עליה, או להשאיר אותה פתוחה קצת, זה נחמד להסתובב עם זה כמה שנים עם השאלה הזאת, על המכות ועל זה, אבל...
חברתי למה שנעמה אמרה לגבי המכות.
כן. היום זה גם כן, בכלל, זה שאלה שהיא פוליטיקלי קורקט היום, השאלה הזאת, אבל... היו דורות, זה לא היה שאלה בכלל. מה זאת אומרת? יש אויבים, טוב, זה הקדוש ברוך הוא הולך, מרביץ להם, יוצאים. זה כיף, שרים על זה.
אבל זה שזה מתעורר בדור הזה, צריך לשים על זה לב, כי יכול להיות שמשהו בנו מתעורר, אנחנו לא סתם איזה דור טמבלים. אנחנו כנראה מביאים משהו.
אז אני אציע. אותה שאלה עומדת, בוא נרחיב את השאלה. זאת השאלה הזאת עומדת בכל פעם שמתגלים הדינים של הקדוש ברוך הוא. גם במבול, גם בהרבה מקומות, גם שהוא שולח אותם למות במדבר עכשיו 40 שנה, פגרים, פגריכם יפלו במדבר, מה, כאילו, מה זה האלוהים הזה?
אבל פה יש את הצד השני גם, פה זה לא רק הדינים, זה גם הצד שני הכוח והקבורה שלו להציל ולהוציא, גם שלא מוכנים לזה. זה איזשהו סוג של... חסד כפוי, אפשר להגיד.
אז אני אגיד משהו שעלה לי השבוע בהקשר שאתה אומר. קודם כל, יש לנו קשב חסום, אנחנו כאילו רואים, וואה, זה כמו שאתה אמרת, וואה, איך הוא מרביץ למצרים, אבל יש פה איזה עניין קטן שיש לנו נטייה לאוזניים שלנו לשכוח אותו, שיש פה מישהו שלפחות לפי המדרש הזה, הוא שוחט תינוקות ועושה אמבטיות עם אדם. אז זה אנחנו לא שומעים. כלומר, רחמנות, תראה, משפחה, מסכנה, מה עשינו, אבל רגע, אלו, יש פה איזה תמונה שאתה צריך רגע לזכור אותה בשלמות, קודם כל, זה אחד. אבל זה, אבל זה לא מה שרציתי העיקר להגיד.
קשב חסום התחלת להגיד.
כן, דבר שני, טוב, תכף נזכר. אבל זה נקודה אחת, שאנחנו רואים, כן, נגוף נגוף למצרים ורפו לישראל. יש פה משהו, מהלך באמת, שהוא עובד במקביל, וזה לא סתם שני מהלכים מקבילים. צריך להוציא את ישראל, וכנראה שהקדוש ברוך הוא מבין שלצורך זה, זה לא בשביל האגו טריפ שלו, שכולם יראו איזה גבר אני. הוא לא צריך להראות שהוא חזק. בוא נגיד ככה, לכאורה, חוזק שלך היה צריך להיראות אחרת. הקדוש, משה רבנו אחרי חטא העגל אומר לקדוש ברוך הוא, יגדל נכוח השם, דווקא היכולת להכניס את עם ישראל לארץ ישראל, או להמשיך להתגלות שכינה בתוכם למרות שהם חוטאים. זה דווקא, מה הגבורה של הקדוש ברוך הוא מלך העולם. איזה מין גבורה זה מוכיח שמי שברא את העולם יכול להרביץ לפרו? מה זה מוכיח? זה מאוד מאוד ילדותי לחשוב שזה מה שזה מוכיח, כאילו הוא יכול עליהם. מצד שני, אם נראה, אנחנו נראה שאנחנו לא מאמינים שהוא יכול עליהם. תבדוק טוב את עצמך במשך שבוע, אתה תראה שאתה לא מאמין שהוא יכול עליהם. הגיונית, זה מאוד הגיוני, שאתה חושב שאלוהים הוא יכול על כולם.
בחוויה שלך,
ברור שלא, ולכן כדאי שאני אתחיל לשחק את המשחק של העולם, כי לצורך העניין, בתפיסה הממשית שלי, פרעה מנהל את העולם, לא הקדוש ברוך הוא, אולי הוא ברא פעם, אבל עכשיו פרעה מנהל את העולם. זה נורא נחמד, הדיבורים היפים, אבל אם אנחנו נעשה איזה שטויות, אולי ארצות הברית לא ייתנו לנו כסף והלך עלינו. אז יפה, אלוהים מנהל את העולם, אבל בינינו, פה למטה, אז זה לא מובן מאליו, זה נראה ילדותי, אבל באמת, אני מתחבר למה שנעמה אומרת, שאנחנו מזלזלים מדי בבייסיק אינסטינקט, שזה ככה, ככה אנחנו, אפילו הייתי אומר, זה רק מעיד קצת על הקשר עדיין הדי רדוד שלנו עם השם, שהוא צריך להתגלות ככה, ושל פרעה עם השם, שככה צריך להתגלות בשביל להראות שאני פה. אנחנו גם אם תשים לב, הרבה ממה שאנחנו עושים זה מהפחדות של אנשים. אנחנו לא אוהבים את זה. אנחנו היינו רוצים לעשות אחרת, אבל הרבה מהדברים אנחנו עושים, שאם לא, אז מה יהיה? ואם לא, אנחנו נחטיף לעצמנו וזה. כשאתה מדבר עם אנשים על לחיות מהלב, הפחד הכי גדול זה, רגע, אם אני מוריד את השוט הזה המפחיד של ירביצו לי אם אני אהיה לו בסדר, אז מה יישאר? אני אעשה שטויות, נכון? אתם מבינים מה אני אומר? אם אני אפסיק לבקר את עצמי, למשל. או לייסר את עצמי ביסורי אשמה על זה שאני לא בסדר. אז מה יישאר ממני? בהמה, נכון? לא יפה, אגואיסט, לא יודע מה. אז זה אומר שאני תופס, אני תופס, שאם לא מכות, אין הנהלת עולם. אנחנו עדיין ככה. אתם מבינים את הבדיחה? או שלא מצחיק אתכם?
אבל מי למד אותנו את זה? כאילו, יש לנו דוגמה אחת של איך פועל העולם, וזה מה שהם...
אז אני מתחבר לנקודה שלך שיש, וזה גם מה שאתה אומר, שיש תיאורטית אפשרות אחרת. זה שזה קרה ככה, זה לא אומר שזה היה חייב לקרות רק ככה. שהקדוש ברוך הוא בעצם כל הדרך, אם אתם תקראו את זה לאט לאט, אתם תראו שהקדוש ברוך הוא כל הדרך מאפשר הזדמנויות שזה לא יקרה ככה.
לפרעה?
גם.
כאילו, אבל גם מה שאתה אומר, איפשהו זה שהוא אומר שהוא עושה את זה כדי למען יראו כל הגויים לכל הדורות, אבל בעצם הוא עושה את זה בשביל עם ישראל, שיראו.
כי עוד פעם, אלוהים צריך שיראו, מה אכפת לו? אבל הייתי אומר את זה אחרת, דיברנו על מה שמו, שמו זה הגילוי שלו. הנקודה של הקדוש ברוך הוא זה שהוא יתגלה בעולם. זה נראה אצלנו בתפיסה הראשונה כמו אגו טריפ, אבל מצד שני זה נקודה שצריך להתייחס אליה, שלאלוהים חשוב מה יגיד פרעה. כן, זאת אומרת, אלוהים למעלה, זה בסדר גמור, והוא יכול גם לנהל את העולם, אבל בסופו של דבר הוא רוצה להתגלות על נבראים. אז הנבראים צריכים להכיר אותו, להמיתו, ואז מה יגידו, מה יחשבו, מה יראו, יש איזה נקודת אמת בזה, שצריך שהנבראים יגלו אותו. הוא יכול לנהל את העולם, הוא יכול גם בלי פרעה, אני לא צריך להרביץ לאף אחד.
כאילו בתוך חוקי המשחק, צריך להביא את הדפוס של המשחק.
אז זה עוד משהו.
אחרת הוא יכול לכל אז כן. כאן הוא עושה את זה בכלים של המשחק.
אני צריך להתגלות, זאת אומרת, הנקודה של עירו...
להיות בכלים של המשחק.
משהו כזה. הם צריכים לגלות אותי. הם צריכים לדעת ש... שבאמת, פלא פלאים, שאני אני יכול על פרעו. אני אומר עוד פעם, זה לא מובן מאליו. אנחנו רובנו לא חושבים שהוא יכול על פרעו. אם תבדוק טוב. אנחנו לא חושבים שאנחנו יכולים על פרעו. אני אסביר את זה עוד בצורה אחרת. יש בתוכנו נשמה קדושה, ויש בתוכנו חלקים אחרים. אנחנו תופסים שהנשמה הקדושה שלנו היא די חלשלושה לעומת הדברים האחרים, ואז כשאנחנו במצרים, אנחנו אומרים, טוב, במצרים כמו במצרים, צריך לנהל את עצמי לא בכוחה של הנשמה הקדושה שלי, לא בכוחה של המהות, כי המהות זה חלושס כזה, זה לא... טוב, שמענו, חמוד, זה טוב בשביל שיעורי שנתי, אבל לא בשביל באמת לנצח את מה שאני צריך לנצח בעולם. והוא צריך לגלות לנו שהשם זה התחזקות, זה חזק. ואנחנו תופסים שהשם זה רכוחי. למשל, פה לא רואים את זה, אבל סלחנות זה רכוחי, לא מתקנים כלום עם סלחנות. בעולם מתקנים כמו פרו. מרביצים, משעבדים, שולטים, ככה. צריך עוד הרבה דברים שאנחנו נקלוט שהשם זה חזק. שהמהות שלי חזקה, שרחמים זה חזק. כן, זה לא, זה דבר שהוא רוצה לגלות אותו לעולם, וזה לא יעזור. עד שהעולם לא יגלה את זה, אז העולם ימשיך, ברגע שאלוהים מסתלק, העולם יחזור להתנהל כמו קודם. הפואנטה זה איכשהו לגלות משהו בעולם. אז זה הנקודה של יראו, למען יראו, מה זה יראו. הם צריכים לגלות את זה, ובסוף מעצמם, גם כשאני לא פה, שהם ימשיכו לחיות ככה.
כאילו אני כשקראתי את זה, אז הדרך היחידה שלי איכשהו לקבל את מה שקורה בו הייתה להגיד שבאמת אולי אם הוא היה פועל אחרת לא היינו זוכרים את זה לדורי דורות. זה באמת אחד הדברים הכי זכורים שחוזרים עליהם ומדברים עליהם, שיש פה משהו שצריך לזכור אותו. מה קורה? כאילו מין מניואל כזה, מה קורה לך שאתה נכנס למיצרים? שאתה נכנס למקום של עבדות, של עולמי עולמים, אנחנו, יש לנו שם שיעור, תמיד לזכור אותם.
אז אני הולך עם זה שלמה יחזק את לב פרו? הוא מחזק את לב פרו לא במובן של אני רוצה להחטיף לו, אלא פרו הוא פרו. אבל אם אני לא יחזק את ליבו, אז אולי הוא יוותר תרם עת וייתן לנו לצאת. אבל פרו עדיין נשאר פרו. אם הוא היה שונה, אם פרו באמת היה עובר תיקון אמיתי, אז הקדוש ברוך הוא לא צריך, אבל לחזק את לב פרו זה שפרו יחשוף את מישהו באמת כרגע. זה הכוונה, לעניות דעתי. יש הרבה הסברים, אבל זה הסבר חשוב. זאת אומרת, פרו היה יכול להגיד, טוב, יאללה, בסדר, תצאו, כי הוא מפחד, כי לא נעים לו, כי אני לא יודע מה. ואז עם ישראל אף פעם לא היה פוגש מי זה פרו. הוא היה ממשיך לחשוב שאולי פרו דווקא קצת אוהב אותם, ואם היינו נשארים עוד קצת, אז היה בסדר, ופעם אחת צריך לראות מי זה הפרו הזה באמת. אז לזה אני אחזק את ליבו. שאני לא אתן לזה להתפספס מלהגיע לגילוי הברור. הנה זה הבוס שלך. בסדר? אתה רוצה להישאר לעבוד אצלו? או לא? אני אחזק אותו שהוא לא יתקפל לפני זה ויגיד בסדר, בסדר, אבל לא יחשוף את מה שיושב לו על הבטן, כי הוא מרגיש שהוא לא יכול, כי הוא מפחד. כי טוב, עכשיו אלוהים מתגלה, אז פרו עושה בסדר, בסדר, כן? איך הבן שלי אמר לי, אני לא רוצה להגיד למורים ששם יש איזה עניינים עם הכדורגל, כי הם יבואו, ואז הם יגידו, ואז כל הילדים יגידו בסדר, בסדר, אבל אחרי זה, כאילו, כולם נהיים שקרנים כשהמורה וזה מגיע, תכלס. נכון? הוא לא רוצה את זה, הוא אומר, עזוב אותי, מה, אני יודע. אז כשאלוהים יופיע, אז עכשיו פרו יגיד, בסדר, בסדר, וזה, זה, מה, אתה לא ביררת שום דבר אמיתי ככה. אני אחזק אותו שהוא ימשיך להיות הוא גם כשאני יופיע, שהוא לא יתקפל עכשיו. זה אחד. אבל כל הזמן אני באמת רוצה להציע את הנקודה הזאת שאפילו נניח בסדר, הרבצנו זה וזה, יש כל רגע את האפשרות האמיתית של פרעה להשתנות באמת. זה רבים מאיתנו לא מאמינים, אנחנו לא קוראים ככה את התורה. אנחנו רואים את זה ולא שומעים שיש אפשרות להשתנות. כל רגע. אם אני אראה לכם, לא זוכר, לא הראיתי לכם את זה במבול, לא דיברנו על זה, אז שיש בתוך המבול, כל זמן שהמבול הולך ומתגבר, וזה מאוד מקביל על המבול, כל זמן שהמבול הולך ומתגבר, יש כל זמן הזדמנויות כאלה. אם אתם עכשיו תגידו, כן, שלא יהיה מבול. שלא יהיה מבול. יש תיקון דרך דינים, שזה עוד צריך להגיע למדרגה של להאמין בזה ולראות את הטוב בזה, שהדינים האלה מתקנים. הוא לא מרביץ כדי להרביץ, מרביץ כדי לתקן משהו. אבל ודאי שמעדיפים תיקון דרך רחמים. ויש כל הזמן את האפשרות הזאת. שאם פרעה, רגע אחד לפני שהוא נכנס לים, היה אומר, שלום, בסדר, הבן, תיסו לשלום, הוא לא היה מת. אז זאת אומרת, אתה לא מבין למה הקדוש ברוך הוא אומר, אני אקשה את לב פרעה. אבל בסוף, כשאתה רואה איך פרעה מתנהג, אז אתה מבין. כי פרעה בעצם מוכיח מבחירתו, שהוא רוצה מאבק. פנים מול פנים, ראש בראש, עם הקדוש ברוך הוא ועם עם ישראל. הוא לא רוצה שלום. הוא רוצה להרוג אותך. אז אם הוא היה משתנה ואומר, בסדר, אין בעיה, אני רוצה שעם ישראל יצאו, שיהיה להם טוב בחיים, ובסדר, והנה, יש לי את מצרים, אני פה, יש לי מספיק עבדים, אני מסתדר טוב, אז יש בעיה, עוזב אותו. אבל פרעה, מאחורי זה, פרעה, באיזה אופן מוזר מאוד, עושה ראש בראש עם אלוהים ועם עם ישראל, ביחד. וזה האבטר שם. נו, ומה אתה עושה עם מישהו שמצהיר שהוא רוצה להרוג אותך? מה אתה עושה איתו? אולי מה שמפתיע אותנו זה, כאילו אפילו אלוהים לא יכול להזיז את זה. זה אולי קשור לשאלה ששאלת. אז אני עושה הכל, פיקס. נו. אני מדייק, אני זה, אני... זה יפה. זה אומר שהשני השתנה. לא כאילו יוצא שאפילו אלוהים. אלוהים עושה את כמו שהוא יכול. שולח את משה רבנו, דיוק פנימי, רחמים, פרעה אומר, לא, לא רוצה. אז מה? אז אלוהים יגיד, טוב, לא נורא.
מה שאתה אומר בעצם, אבל הסיפור כאילו מקצין לנקודה של בעצם בוא תראה את הנקודה הכי חשוכה, הכי צרה, ושאתה רואה כבר אין אור, זאת אומרת כאלה.
זה בזה אני חושב, זה מה שאני הסתובעתי, אמרתי, יש גם בתוכנו את אותו דבר שאנחנו לא קולטים שזה נגדנו. אתה צריך פעם אחת לראות שזה נגדך הדבר הזה כדי להשתחרר מזה.
זהו, שיש לך אויב פנימי כאילו.
כן.
איזשהו אופן.
כן.
יש עניין עם המכות, נגיד, שכל אחת היא מתקנת איזה משהו אחר, יש קטע כזה? בנפש?
כן, כנגד 10 ספירות. עד הבכור, זה הכתר. כן. אז מה, איפה האופטימיות? האופטימיות, אני חושב, אולי, יש משהו כאילו לא נעים בזה, שאמרנו שיש דברים שברמה מסוימת כדי להשתחרר מהם, אתה פעם צריך לקבל את התמונה הברורה שזה נגדך. וכל עוד אתה אומר, לא, בסדר, אני כל פעם נותן את הדוגמה הזאת וזה תמיד טוב. ביקורת עצמית זה כאילו בסך הכל יש לזה איזו מטרה טובה, רק זה מוגזם, או זה מישהו שרוצה להרוג אותי. עכשיו, אתה משחק עם זה הרבה, עד שיום אחד, פעם אחת, אתה רואה שזה פשוט קול שמנסה להרוג אותך, שהוא לא מחפש שום דבר טוב, הוא לא מחפש שתעבוד ונבנה בניינים יפים ונתקדם לה, הוא לא רוצה להתקדם לשום מקום, הוא רוצה להרוג אותך. וכשאתה קולט את זה, אתה יכול להשתחרר ממנו. כל עוד אתה לא בטוח, אתה אומר, אולי הוא... אז תראה.
איך אתה משתחרר ממנו? אתה צריך לעשות פה עכשיו איזה, להעיף אותו.
זה בגלל שלא מוכנים. זה בגלל שלא מוכנים. כן. יש מצב כזה שאתה צריך להעיף גם כן. אני אולי, אתה מחדש לי עוד חידוש יפה. לפעמים אדם מבין את התיקון שלו, אבל רוצה שזה יעשה אסתטי. ותיאורטית, יש מצב שתעשה את התיקון אסתטי. שנגיד אתה, יש לך בעיה של גבולות, אז אתה תשים את הגבול בצורה נעימה, עם לב טוב, וזהו. בסדר? אבל הרבה פעמים אתה עוד לא מוכן, אז מה? אז זה אומר שאני צריך להיות משועבד עד שאני אהיה מסוגל לעשות את זה אסתטי. זאת אומרת, קודם כל תצא, מקסימום תצא קצת, דבר קצת לא יפה, תשים את הגבולות, ואחרי זה תתקן את זה שלא עשית את זה אסתטי. אתה מבין מה אני אומר? זה שייר, בסדר, אני לא מוכן. נו, אז מה? אז בגלל שאני לא מוכן, אז מגיע לי לקבל מכות בינתיים. או בגלל שאני לא סופר נקי, או לא יודע מה, כאילו, עזוב, אני לא נקי, הוא לא נקי, בוא, הוא הורג אותי, תן לי לצאת, לא נקי. כן?
יש... מתקלח בחוץ.
כן, כן, יש איזה, בדיוק, זה בדיוק זה, יש הזיה, יש הזיה, אני מזיה לצאת, יש הזיה של יוהרה כזאת, של אני פה אני אעשה, מה זה, אני אצא כמו אלוהים מכל הסיפור, אני אעשה כל זה, ובכלל, לא, אין, לא, אני אגיד הכל זה, אתה בן אדם, כי תשחרר, תזוז, העיקר תזוז, אתה במצרים, חביבי. זה... והחלק האופטימי בזה, זה שכשאתה רואה את ההתגברות הזאת, יש פה מתנה גדולה. אם תקשיב טוב, בתוך כל העסק הזה של המכות, שנראה לך עכשיו שיש חורבן עולמי, שאתה לא יודע מאיפה זה נחת עליך בכלל, תקשיב טוב, תאסוף את המתנות.
סליחה, אתה יכול לנצח את הדבר הזה לבד?
את מה? איזה דבר? את פרעה?
את פרעה.
לא.
לא יכול לנצח
לבד. לא. תצעק להשם. אבל אם אתה כבר פה, תלמד משהו. תלמד משהו, תאסוף, תראה מי זה פרו. תראה מה אתה לומד על עצמך. תראה, תאסוף את מה שיש פה לאסוף. בזמן הזה של המכות, לא רק שהן מתקנות דברים, זה זמן למידה. זה לא, כאילו, העיקר שנצא ובינתיים תעשה מה שצריך לחטיף מכות. רגע, קורה פה משהו, תאסוף את זה. תאסוף את מה שיש לך להבין פה. זמן לימוד, ועד רבה, זה זמן לימוד שיכול להיות גדול מאוד. השחרורים הכי גדולים לך יכולים לבוא ברגע הזה שאתה לא מזמין את זה, בסדר, לא מזמין את זה לכתחילה, אבל למשל, הגילוי של החלקים האלה, להבין מי הם בדיוק, מה הם מזיקים לך בחיים, זה מתנות עצומות. נגיד אם אתה עובר דירה 10 פעמים ביומיים, נגיד.
עברת?
עובדים על זה.
אז
Yeah.
פעם שאלתי את דוד שלי, מה זה הקטע הזה ששפוך חמתך על הגויים? אז הוא אמר לי, תשמע, אנחנו לא רוצים לעשות את זה, לא בא לנו, אבל תעשה את זה, אתה תעשה טובה, כאילו, שבור לנו את הפרצוף. בסימן עושים זה. זה לא צריך, מה, היום זה...